כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק במשנה בפרקי אבות. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, לרפואת לוי בן ליבה, לרפואת אביגיל בת יעל, לעילוי נשמת ברטה בת תאוס ודניאלי בת אליהו מרדכי. אומרת המשנה בפרקי אבות בפרק השלישי, הוא היה אומר, הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים, החנות פתוחה והחנוונים מקיף והפנקס פתוח והיד כותבת וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה והגבאים מחזירים תדיר בכל יום ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו ויש להם על מה שיסמוכו והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודם. מה משמעות המשנה? הוא היה אומר, זה רבי עקיבא, היה אומר, הכל נתון בערבון. נשמת האדם, האיברים שלו, הם עריבים על המעשים שלו. אם המעשים שלו מתוקנים וטובים, כך דנים את הנשמה ואת הגוף לטובה. ואם המעשים מקולקלים, דנים אותם לרעה. אז הכל נתון בערבון, פירוש אחד, נשמת האדם ואיברי האדם. הם עריבים למעשים של האדם. רבנו בחיי אומר, הקדוש ברוך הוא כשנפרע מן האדם על המעשים הרעים, הוא נפרע קודם כל על ידי ערבים, בהתחלה הממון של האדם. הממון של האדם הוא כמו היינו אומרים הערב לגוף האדם. האדם בגלל החטאים והאבונות מקבל איסורים כאן בעולם הזה, והגוף היה צריך לקבל איסורים, אלא שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו דאג שלגוף יהיה ערב. מי הוא ערב של הגוף? התשובה היא ממונו של האדם. זו הכוונה שיש לאדם ערבים, הכל נתון בערבון. כלומר, הגוף של האדם הוא נתון בערבון. קודם כל הקדוש ברוך הוא פוגע בממונו של האדם שהוא ערב לגוף. איכן ראינו את זה? המדרש מספר לגבי נגעים. הנגעים באים קודם כל על הבית של האדם, אחר כך על הבגדים של האדם, אחר כך על הגוף של האדם. כלומר, קודם כל הנגעים באים על הבית של האדם, אם והיה והאדם לא חוזר בתשובה, הנגעים באים על בגדו של האדם, אם והיה והאדם לא חוזר בתשובה, הנגעים באים על גופו של האדם. אז אם כן, הממון של האדם, הבית ערב לבגדים, הבגדים ערבים לגוף, הממון ערב לגוף האדם, גוף האדם ערב לנפש האדם. כלומר, אם האדם חטא, הוא מקבל איסורים כאן בעולם הזה, בגוף שלו, ובכך הוא ערב לנשמה, הוא מגן על הנשמה, שהנשמה לא תקבל את עונשה בעולם הבא. אם כן, הכל נתון בערבון. הבית הוא ערבון לבגדים, בגדים ערבים לגוף, הגוף ערב לנשמה, וכך כל אחד מקבל את האיסורים בשביל להגן על הבא בתור. הבית מגן על הבגדים, בגדים מגנים על הגוף, גוף מגן על הנשמה. אם כן, זו הכוונה שהגוף ערב לנפש, אבל לפעמים גם הנפש ערב על הגוף. כלומר, יש בני אדם שהנשמה שלהם היא נענשת בעולם הבא. אז אם כן, הנשמה היא ערבה לגוף בשביל לקבל את האיסורים, והגוף יקבל שכרו בעולם הזה על מיעוט מצוות שעשה בעולם הזה. זו הכוונה שהכל נתון בערבון, הגוף לנשמה והנשמה לגוף. כלומר, יש ולפעמים הגוף של האדם מקבל את שכרו, והוא אמור לקבל איסורים על עבירות שעשה, אבל הנשמה היא עריבה לגוף והיא תקבל בעולם הבא, ולפעמים הנשמה תקבל את שכרה בעולם הבא, והגוף ערב לנשמה ויקבל את האיסורים בעולם הזה. על אותו משקל הסביר בתפארת ישראל, שהתנא בא לומר, כל מה שיש לאדם בעולם הזה, אין לו ביטחון על קיומו, אין לאדם ביטחון שמה שיש לו בעולם הזה יישאר אצלו כל הזמן, כל מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, ורק כדי שיהיה לקדוש ברוך הוא משכון מהאדם. ומהו המשכון מהאדם? הכוונה היא שאם והיה והאדם יתחייב לריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא ייקח מן המשכון, מן הנכסים שיש לו. המדרש שמואל מסביר את הדברים מכיוון אחר. הוא אומר שהתנה, רבי עקיבא אומר שהכל נתון בערבון. מה הכוונה? האדם רוצה לקיים את התורה ואת המצוות. אומר האדם לעצמו, על מנת שאני אלמד את כל התורה כולה, פשט, דרש, רמז, סוד, אקיים את כל המצוות כולן, אני אצטרך לחיות כימיו של מתושלח, והרי לעולם לא אוכל להגיע למקום הזה. אולי כבר עכשיו אני אתייאש מלקיים את התורה ואת המצוות. האדם יכול להתייאש מלעבוד את ריבונו של עולם. לכן אומר התנא, הכל נתון בערבון. כלומר, כל הטובות וההצלחות, ההבטחות שמבטיח הקדוש ברוך הוא לצדיקים, נתונות בערבון לאדם. כלומר, הן יכולות להינתן לאדם. זה תלוי בכך שהאדם יעשה את המקסימום מבחינתו. לו יצויר, האדם היה יודע שאם הוא יעשה את המקסימום שלו, יום אחד הוא יהיה גם גדול הדור. וזה מובטח שזה יהיה. זה לא אולי, זה לא השערה, זה לא ספק, זה מובטח. היה לאדם הרבה יותר מוטיבציה, מכיוון שהסוף הטוב אכן מובטח לאדם. אם הסוף הטוב היה מובטח לאדם, האדם היה כבר עכשיו מתאמץ הרבה יותר. מדוע? מכיוון שהמאמץ שלו הוא לא על הספק שמה אני אגיע להישג זה או אחר, אלא על הוודאי. ואם זה ודאי, המאמץ הוא עם הרבה יותר מוטיבציה, מתוך תחושת ודאות שאכן בסוף אני אגיע למקום שלו אני רוצה להגיע. אומר המדרש שמואל, כך תסתכל על עצמך, דע לך הכל נתון בערבון. אתה אומר לעצמך שעד שאתה תקיים את התורה ואת המצוות ייקח כל כך הרבה זמן, ואתה בינתיים מתקשה עוד בהבנת סוגיות בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה. למה להשקיע? למה להתאמץ? אני עובד במהלך היום שעה, שעתיים ללמוד, וגם אותן אני לומד בעצלתיים. ויש גם תלונות של בני המשפחה, תוסיף ותלמד עוד לעצמך, למען הבית, למען תהיה דוגמה טובה לילדים. והאדם מרגיש את העול הכבד שיש על הכתפיים שלו, מצד שני את חוסר האמונה שיום אחד הוא יגיע להישג חיובי. לכן אומר המדרש שמואל, רבי עקיבא אומר לאדם, דע לך, הכל נתון בערבון, דע לך, כל הטובות, כל ההצלחות, כל ההבטחות שמבטיח הקדוש ברוך הוא לצדיקים, אם אתה תעשה את המקסימום מבחינתך, תקיים את המצוות, אפילו אם לא קיימת עדיין את כולן, אבל אתה מתחיל לקיים אותם, אתה מקבל על עצמך, ואפילו עדיין לא קיימת, אלא שאתה מקבל על עצמך, לאחר מכן אתה מתחיל עם התורה ועם המצוות, תהליך. ברגע שהתחלת את התהליך, הכל נתון בערבון. החלטת, התחלת, הכל נתון בערבון. אל תשים דגש על התוצאה, אלא על התהליך. תתקדם. היום קצת, מחר קצת, וכמו שבכל מקח, בכל מסע ומתן, האדם לא תמיד משלם את כל הכסף עד אחת, אלא בתשלומים נותן קצת ועוד קצת ועוד קצת. אם והיה ותתחיל לשלם בתשלומים, תקבל את ההבטחה, את ההבטחה שתוכל לעלות על דרך המלך של תורה, של מצוות, של עירת שמיים, של בניין האישיות הרוחנית שלך ברוחניות בעולם הזה, וגם השכר בעולם הבא. דע לך, הכל נתון בערבון. העבודה שלך תתחיל, תעשה. גם אם תפרע את החוב, את התורה ואת המצוות במהלך החיים, עצם זה שאתה מתחיל, כבר אתה נכנסת אל תהליך של מצווה, גוררת מצווה, והקדוש ברוך הוא כבר מייצר לך את השכר הגדול. הכל נתון בערבון, השכר הגדול נתון בערבון ברגע שאתה מתחיל עם התורה ועם המצוות. אז אם כן הסברנו מה המשנה אומרת, הוא היה אומר, רבי עקיבא היה אומר, הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים. מה הכוונה מצודה פרוסה על כל החיים? רבינו יונה הסביר, מצודה, הכוונה היא יום המוות, יום המוות שנגזרה על האדם, שום אדם לא יכול להימלט מיום המוות, רחמנא ליצלן. וכך כתוב במדרש בראשית רבה פרשה סמכי, שבעה דברים מכוסים מהאדם, ואחד הדברים הוא יום המיטה. כך אומר שלמה המלך, יום המיטה הוא מכוסה מהאדם, כי גם לא ידע האדם את איתו, את הזמן שבו הוא נפטר מן העולם, כמו הדגים שנאחזים במצודה. הם לא יודעים שהם נאחזים במצודה. הם לא באותו בוקר אמרו לעצמם, היום, זה היום האחרון שלנו, כי היום מישהו יבוא ויצוד אותנו. עוד מצינו הסבר נוסף מה הכוונה מצודה פרוסה על כל החיים. המצודה שפרוסה על כל החיים, הכוונה היא, אומר המדרש שמואל, לתאוות עולם הזה. כשאדם מתחיל עם תאוות עולם הזה, הוא אומר לעצמו, זו רק תאווה אחת. זה משהו קטן. תאווה אחת, תאווה קטנה. לאחר מכן, אני אהיה בבחינת איזו גיבור, הכובש שתצרו. לאחר מכן תורה, לאחר מכן מצוות, לאחר מכן אני אתמיד, לאחר מכן אהיה נחוש, לאחר מכן אקפיד על קלה כבחמורה, לאחר מכן ארוץ אל המצווה, ואני אברח מן העבירה. אבל עכשיו, בבקשה, תאווה קטנה, וזהו. אומר המדרש שמואל, זוהי האשליה שהאדם מאמין בה. גם אם האדם לא אומר לעצמו את המילים האלה בראש שלו, גם אם האדם לא חושב את המחשבות האלה, האדם מאמין בתפיסה הזו, במחשבה הזו. זה מה שמאפשר לאדם לעשות מעשים שליליים. למה? כי האדם נתון תחת השפעת האשליה של המעשה השלילי. אשליית המעשה השלילי היא שזה מעשה שלילי. ודאי שמחר אני אחזור בתשובה. ודאי שמחר אני לא אהיה אותו אדם. ודאי שמחר אני אשתנה. ככה האדם מאמין לעצמו, ככה האדם משלה את עצמו. כמה זמן? 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה. אומר המדרש שמואל, זוהי המצודה שפרוסה, תאוות עולם הזה. האדם לא מביט בתוצאות של המעשים שלו, אלא רק בהנאת העבירה בשעת מעשה. כמו העוף שנלכד ברשת של המצודה, הוא לא מביט בתוצאות המעשים, אלא רק בהנאת האכילה החולפת, הוא לא ער לכך שהאכילה הזו היא חלק מהמצודה, הוא לא ער לכך שהאכילה הזו היא לא רק הנאה רגעית, היא גם הנאה רגעית, אבל היא גם מצודה, היא גם מערכת שתגרום למיטתו, תגרום לכך שהעוף הזה יתפס, ישחט ויאכל על ידי בני האדם. הוא לא חלם על זה באותו בוקר שהוא קם, שהבוקר הזה אני אוכל מאכל מסוים ואני אהיה חלק מהעופות הנשחטים. הוא לא ער לכך שבתוך המצודה יש הנאה. הוא מתמקד בהנאה, לא במצודה. התפארת ישראל המשיל את זה לאותה מצודה שמפזרים עליה גרעינים. העוף מרוב ההשתוקקות לאכול את הגרעינים סבור שהמצודה הזו היא טובה. הוא גם יכול להמליץ לחברים אחרים, בואו ותצטרפו. ולבסוף הוא נופל בה במצודה לרעתו. כך האדם גם כן. האדם יכול לגרום לעצמו ולאחרים להיכנס אל מערכת החטאים. האדם בהתחלה מתחיל בשביל הנעתו, והוא לא ער לכך שיש כאן מצודה. היא לא תיסגר עליו עוד דקה או שתי דקות, אלא עוד 20 שנה, 30 שנה, 70 שנה, 120 שנה. בינתיים הוא לא תמיד מסתפק בהנאתו שלו, אלא הוא מייצר הנאות נוספות. לדוגמה, הנאה של הזמנת חברים, הנאה של מחתי את הרבים. מכיוון שהוא לא בטוח שהוא עושה מעשה טוב, אולי הוא עושה מעשה רע, על מנת לא להרגיש יותר מדי רגשות אשמה, על מנת לא להרגיש יותר מדי הרגשה של בדידות בעשייה שלו, הוא מצרף לעצמו מועדון חברים. כל זה בשביל להרגיע את רגשות האשמה, כל זה בשביל להרגיש שהוא עושה את הדבר הנכון. כך הוא משלה את עצמו. מדוע? מכיוון שכשהרבה אנשים חוטאים, וכך זה מייצר הרגשת ביטחון. אם הרבה אנשים חוטאים, אז זה ודאי הם עושים דבר נכון, כנראה זה כבר לא חטא. כלומר, לא מתייחסים אל החטא בצורה עניינית, האם זה טוב או לא טוב, אלא כיוון שהרבה אנשים עושים את זה, לא ייתכן שהרבה אנשים טועים. זוהי איזושהי הנחת יסוד שישנה במוח של האדם, שאומרת, לא ייתכן שהרבה אנשים טועים והם כולם עושים את זה, אז כנראה זה בסדר. ויש בזה משהו נכון, אבל רק משהו נכון, לא הכל נכון. כיוון שהאדם לא בודק את זה, הוא לא בודק כמה זה נכון, מתי זה נכון, איך זה נכון. היות שהאדם לא בודק את טעות ההמונים, אלא רק משלה את עצמו, שאם ההמונים עושים כך, אז כנראה זה בסדר. האשליה הזו היא בשביל להרגיע את השאלות שמקוננות בליבו של האדם. האם אני עושה את הדבר הנכון? האם אני פועל בצורה נכונה? האם אני חי בצורה נכונה? אני לא צריך לשאול את השאלות האלה. הרי הפרופסור הזה, המומחה הזה, האדם הזה, החברה הזו, הקהילה הזו, האנשים האלה, כל כך הרבה אנשים, כולם עושים אותו דבר. ודאי שהם לא טועים. נכון, אם הרבה אנשים עושים משהו, זה אומר שיש בזה משהו. אבל מהו המשהו הזה? האם זה אומר שהם פועלים בצורה נכונה? או שזה אומר שהם כולם פועלים כעדר? כל מקרה לגופו. אם לדוגמה, אני רואה 1,000 אנשים שקונים אותו רכב. אני שואל אותם, למה כולכם קניתם אותו רכב? אם כל אחד יאמר, כי החברה, לכל 1,000 האנשים יש את אותו רכב, לחברה יש את אותו רכב, אני אומר לעצמי, זה שיקול, אבל לא מספיק ענייני. כלומר, לומר שרכב, כולם קונים אותו, זו סיבה לקנות אותו, זה עדיין לא מענה ענייני לשאלה למה לקנות את הרכב הזה. אם והיה, ויסבירו לי, דע לך, לרכב הזה יש יתרונות, א', ב', ג', הרכב הזה נמנע מחסרונות, ד', ה', ו', ועוד, דע לך, יש 1,000 אנשים שקנו את הרכב הזה, אז אני אומר לעצמי, יש כאן גם נימוקים הגיוניים, והנימוקים ההגיוניים האלה מתיישבים על ליבם של הרבה אנשים. אז אם כן, שאלתי את עצמי, למה לקנות את הרכב הזה? הסברתי לעצמי, בגלל נימוק א' ב' ג', אם כן יש הסבר ענייני, בנוסף לכך יש את החברה שהיא מחזקת את ההחלטה, אז אפשר לומר שדת האמונים היא בעלת משקל. מדוע? מכיוון שיש כאן גם את דת האמונים וגם הסבר ענייני. אבל אם והיה והאדם שואל למה לקנות רכב מסוים? וכולם אומרים, כי כולם קונים אותו. מצוין. אז זה מעניק פתרון של 10% לשאלה למה לקנות את הרכב הזה. אבל יש לי עוד שאלה עניינית, שהיא הדבר העיקרי, אולי 90% מהשאלה. עדיין, מה היתרונות של הרכב? אם יחזרו ויאמרו לי, כולם אומרים ככה, אני אומר, עדיין אין כאן תשובה עניינית. תשובה עניינית היא לא מה שכולם אומרים. תשובה עניינית היא תשובה ביחס לשאלה, למה כדאי לקנות את הרכב? זה שכולם קונים את זה, זה רק מהווה עוד נדבך שהוא מותרות. הוא טוב, הוא נחמד, הוא מוסיף, אבל הוא מותרות, הוא לא הדבר העיקרי, וכאן אנשים מתבלבלים. חוכמת ההמונים היא חוכמה כאשר לכולם יש איזשהו הסבר מסוים למה שהם עושים, מה שהם עושים. וזוהי גם תשובה, אלא השאלה שהרבה אנשים שואלים. למה כל כך הרבה אנשים לא מקיימים תורה ומצוות? אם כל כך הרבה אנשים לא מקיימים, אז כנראה יש היגיון בעשייה שלהם או באי העשייה שלהם. הוכחה לכך הם יאמרו, הרי גם אתם הדתיים, כאשר אתם קונים רכב, אתם מתייחסים לדעות של רוב האנשים. אתם לא הולכים על איזושהי דעה של אדם פרטי שקנה רכב שאף אחד לא קנה אותו. גם אתם מתייחסים בדעות של הרוב. אז מה פתאום, מתי שנוח לכם אתם מתייחסים לדעות של הרוב? מתי שלדוגמה אתם קונים רכב, אתם מסתכלים לפי מה שהרוב קנה? וכאשר מדובר בענייני דעת, אתם פתאום מתחילים לומר, אברהם העברי הוא מעבר האחד, כל העולם מעבר השני, למה שם אתם לא הולכים כמו כולם? זוהי שאלה, שאלה שנראית חכמה. התשובה היא פשוטה מאוד. מהי התשובה? התשובה היא שכאשר אני עוסק בחוכמת ההמונים לגבי קניית רכב, אני לא מסתפק בכך ש... כולם קונים, אלא אני אומר שני דברים. א', כולם קונים. ב', יש גם נימוק הגיוני. למה כולם קונים? נימוק ענייני לרכב הזה או הרכב האחר. מה שאין כן, כשמדובר בענייני דעת, כשאנחנו רואים בני אדם, מיליונים שלא מקיימים תורה ומצוות, ושואלים אותם מה יש להם לומר על מעמד הר סיני, על הוכחות לבורא העולם, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, על כל מערכת התורה והמצוות היהדות, אם והיה, והיינו אומרים יש איזשהו מענה ענייני, איזשהו הסבר מסוים, היינו אומרים אפשר להתחיל לשקול. אבל אין כאן בכלל מערכת של חשיבה, יש כאן מערכת של תשובה שטחית מאוד. שאלות בסגנון של, אם באמת יש בורא לעולם, אז איך הייתה שואה? ובזה מסתיים לו הדיון סביב תורה ומצוות, כל מיני אמרות שא', יש להם מענה. ב', בהרבה מאוד מקרים, אלה הן אמרות שטחיות, לא ענייניות. אם הייתה שואה, אז זו הוכחה שהייתה שואה. זה עדיין לא אומר מה הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא, למה עשה, איך עשה, הייתה נבואה על כך, לא הייתה נבואה על כך, דובר על כך, לא דובר על כך. זה כן אומר שהייתה חוויה שהיא קשה, עד אין מילים מתאר את הקושי. אבל קושי עדיין לא מהווה הוכחה, האם יש בורא או אין בורא, האם יש תורה או אין תורה. זה מעורר שאלה, אבל לא מסקנה. וכך לגבי כל מיני אמרות שנאמרות לגבי אנשים שלא מקיימים תורה ומצוות. הם יכולים להיות גאונים בנושא פיזיקה, כימיה, רפואה, עריכת דין, משפטים, כל כך הרבה תחומים נהדרים. אבל היות שהלב שלהם לא רוצה לקיים את התורה ואת המצוות, הלב שלהם בסך הכל מפחד משינוי, הלב שלהם מפחד להיות חלק שונה מהמשפחה שהם גדלו, מהחברה שהם גדלו, מתפיסת העולם שהם מכירים, לכן הם מנסים להסתיר מעצמם מידע. איך הם מסתירים מעצמם מידע? בגדול, כולם עושים. לא הגיוני שדוקטורים, רופאים, אנשי מחשבים ועורכי דין לא חשבו על השאלה האם יש בורא או אין בורא לעולם. אם והיה והם לא, אז גם אני לא. זו לא חוכמת ההמונים, זה עדר שלא חושב. בעניין הזה, בעניינים אחרים, הוא מאוד חושב, בעניינים אחרים, הוא משקיע הרבה מאוד מרץ ואנרגיה. אבל בעניין הזה, ודאי שלא. רואים את זה לפי התשובות. אין כאן חוכמת האמונים, יש כאן עדר. וככה האדם החוטא, הוא תחת אותה מצודה. מצודה פרוסה על כל החיים. א', הוא מחפש לעצמו הנאות רגעיות, והוא משלה את עצמו שאין מצודה שפרוסה מאחורי אותן הנאות, שהן מושכות וגורמות לאדם להתרגל אליהם, להיות משועבד אליהם, להתמכר אליהם. ובמקרים נוספים, לא רק לצרף את עצמו, את חברו, את בן משפחתו, אלא עשרות אלפי אנשים שנמשכים אחרי אותו בן אדם. ולסיכום, יש חוכמת ההמונים, ויש עדר המונים. חוכמת ההמונים היא כאשר יש כאן חוכמה, כלומר יש היגיון ענייני שמלווה את החלטת ההמונים, וגם ההמונים עושים כך. לדוגמה, רכב מסוים, המונים קונים אותו. יש גם הסברים אובייקטיביים ענייניים למה קונים אותו. ישנו הסבר, יש את המשאבים שיש ברכב, את היתרונות לעומת החסרונות ברכבים אחרים, פלוס המונים רבים קונים בעקבות החוכמה. אז אם כן, יש כאן חוכמת האמונים. אבל יש נושאים שבהם האמונים לא יודעים למה הם עושים מה שהם עושים. כוח האמונים מושך אותם. לא חוכמת האמונים, אלא רק האמונים. לדוגמה, המונים המונים של בני אדם חיים בעולם הזה, מבלי שהם יודעים למה הם באו לעולם הזה, מה יהיה אחרי העולם הזה. האם היה מעמד הר סיני? האם ניתנה תורה? יש להם תשובות סתמיות. כולם אומרים ככה, כולם חושבים ככה. אבל כשאנחנו לוקחים את הטענה הזו, את התלונה הזו, ומנסים להגדיר אותה לפרטים, פרטי פרטים, נגשים אל אותו דוקטור, אל אותו פרופסור, אל אותו פלוני אלמוני, שהוא מומחה גדול בתחומו, בתחום המשפטים, בתחום הכלכלה, בתחום הפיזיקה, הכימיה, ומתחיל לשאול אותו שאלות בנושא הזה, ואומרים לו, אתה יודע, שעשרות אלפי אנשים אומרים שאם והיה ואתה לא מקפיד על קלה כבחמורה, אולי אתה צודק. אתה יודע למה אתה לא מקפיד על קלה כבחמורה? האם חשבת על זה? האם השקעת שנה שלמה של חשיבה על הנושא הזה? בדקת לכאן ולכאן, חקרת או שמעת הרצאה כאן, שמעת הרצאה אחרת, בעד, נגד, קראת מדי פעם מאמר זה או אחר, ובזה הסתיים תהליך הבדיקה. אנחנו עכשיו לא שופטים אותך ואומרים שאתה טועה או צודק, אנחנו רק מגדירים מציאות. המציאות היא שישנם המונים רבים שסומכים על דעתך, וכל זה מבלי שהם יודעים שזוהי דעה שלא נבדקה. זוהי לא חוכמת ההמונים, אלא רק ההמונים, שהם כעדר. זה מה שאומר המדרש שמואל. מצודה פרוסה על כל החיים. האדם עושה עבירה, ואז העבירה היא כמו מצודה. היא תופסת את האדם, והוא לא היה ער לכך שהעבירה היא לא רק עבירה, היא מערכת של עבירה גוררת עבירה. ואדם שעובר עבירה גורר אחריו עוד המונים רבים שיעשו כמעשיו, רחמנא ליצלן. עוד מוסיף ואומר המדרש שמואל על דברי המשנה שהכל נתון בערבון. אומר המדרש שמואל, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן טובות לאדם כדי שיהיה משכון להיפרע מן האדם, רחמנא ליצלן. הכל נתון בערבון. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן ומלווה לאדם עושר, נכסים, ילדים. כל זה למה? כדי שזה יהיה ערבון. שאם יעשה האדם רחמנא ליצלן עבירות, ייקח הקדוש ברוך הוא את הערבון. על זה אומר התנה, ומצודה פרוסה על כל החיים. מה הכוונה? בא לומר התנה, כמו שהמצודה שרוצים לצוד בה, עופות, ציפורים, כל בעל כנף, שמים בתוך המצודה אוכל, העוף חושב שאותו מאכל, הוא שם במקרה, העוף לא רואה את כל התמונה כולה, הוא רואה רק את המאכל, הוא אומר לעצמו, אם יש שם מאכל, זה כנראה במקרה, זה בשבילי שאני אוכל, הוא לא יודע שבזה הוא נלכד וימות. כך חושב האדם, האדם מקבל כל כך הרבה טובות בעולם הזה, כסף, נכסים, ילדים, ולא תמיד זה ניתן ממקום של מתנת חינם. יכול להיות שהדבר ניתן רק בערבון, ואחרי שהאדם יעשה עבירות רחמנא ליצלן, זה יילקח ממנו. ולכן משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא ואת חנן, מבקש מתנת חינם. למה משה רבינו מבקש מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא? הרי יש לו הרבה זכויות שיבקש בשם הזכויות שלו. התשובה היא, משה רבינו רוצה שכל מה שהוא מקבל בעולם הזה לא יהיה כערבון, שאם חלילה יעשה מעשה שלילי, אז הוא ינזק על ידי לקיחת הערבון, כל הטובות שיש לאדם בעולם הזה. אלא מבקש משה רבינו ואת חנן, כל מה שאני מקבל בעולם הזה שיהיה מתנת חינם, לא על חשבון העולם הבא, וגם מה שניתן בעולם הזה שלא יהיה בתור תורת ערבון, שאם חלילה נעשה עבירות זה יילקח מאיתנו. זו אחת הסיבות שמתפללים כל יום על דברים שכבר יש לנו. לדוגמה, האדם הוא בריא, או לאדם יש פרנסה, ובכל זאת הוא מתפלל כל יום על הפרנסה. למה? סיבה אחת, על מנת שכל הפרנסה שיש לו, היא לא תהיה על חשבון השכר בעולם הבא. מה שמקבל בעולם הזה, שיהיה בתור מתנת חינם. זוהי הבקשה שמבקשים מריבונו של עולם. מתנת חינם לא על חשבון השכר בעולם הבא. הסבר נוסף, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מה שניתן לנו כאן בעולם הזה, שיהיה בתור מתנת חינם. לא בתור ערבון. ומה הכוונה ערבון? ערבון הכוונה היא, שאם יעשה האדם עבירות, אז יילקח הערבון. כל מה שהערבון ניתן, זה כדי שאם והיה והאדם יחטא, אז יהיה במה להעניש אותו. כי אם לא ינתן לו שום דבר, הוא לא יוכל לקבל את עונשו בעולם הזה. וזו הכוונה, הוא מצודה פרוסה על כל החיים. כמו שהמצודה שרוצים לצוד עוף, אז שמים שם מאכל, העוף חושב שם מאכל, הוא נח שם בדרך מקרה, ולכן הוא לוקח את המאכל ולא יודע שהוא נכנס אל המלכודת, כך חושב האדם שכל הטובות שיש לו בעולם הזה, זה כוחו ועוצם ידו עשה את החיל הזה, או זה כי המזל שיחק לו, או כל מיני אמרות אלה ואחרות. אבל הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ומה שניתן לאדם טובה גדולה, כל זה למה? כדי שיהיה לקדוש ברוך הוא ערבון מן האדם, וכך יוכל, אם צריך, להענישו, כאשר יעשה עבירות רחמנא ליצלן. יחד עם זאת, חשוב להוסיף את דברי הרמח"ל בדעת תבונות. לא כל בן אדם שעושה עבירות מקבל את עונשו בעולם הזה. הסבר אחד הוא, כפי שאומר החתם סופר, הרי אם כל רשע יקבל את עונשו, אז לא יהיו רשעים, מכיוון שכולם יראו שהרשע מקבל את עונשו. לכן יש מערכת של גם רשע וטוב לו, וגם רשע ורע לו. גם צדיק וטוב לו, וגם צדיק ורע לו. כדי שלא יהיה ברור למי טוב ולמי רע, על מנת שתהיה בחירה. עוד מוסיף הרמח"ל בדעת תבונות, שבעיקר בדורות שלפני ביאת גואל צדק, אז השפעת הנהגת המזל תהיה גדולה יותר מאשר השפעת הנהגת המשפט. כלומר, יש הנהגה של הקדוש ברוך הוא שהיא הנהגת המשפט, שכר ועונש, ויש הנהגה של הקדוש ברוך הוא שהיא הנהגת המזל. מה שנקבע לאדם, זה מה שיהיה ולא יוכל לשנות את זה. לדוגמה, נקבע לאדם לפני שהוא נולד, שהוא יוכל לקבל משכורת עד גובה של 10,000 שקל לחודש. כיום, הוא מקבל 7,000 שקל לחודש. המזל שלו אומר עד 10,000. כמה שהוא יתפלל ויעשה מעשים טובים, הוא לא יוכל לעבור את ה-10,000. מדוע? מכיוון שהנהגת המזל אומרת, זה מה שנקבע לאדם מלכתחילה עד 10,000. יכול להיות שהאדם לא יקבל את הכל, מכיוון שרוצים שהוא יוסיף עוד מעשים, אבל לעקוף את הנהגת המזל, בדרך כלל האדם לא יכול. אלא אם והיה והאדם פועל, בגדר שהוא יוצא מגדר הרגיל. מאמצים לא רגילים יכולים לעקוף את הנהגת המזל, כך מופיע בתוספות. במסכת חגיגה. עוד ממשיכה המשנה בפרקי אבות פרק ג' משנה ט' ז'. המשנה אומרת שנפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו. מה הכוונה? רבנו יונה אומר שהתנה ממשיך לגבי האיסורים שיכולים להגיע על האדם. לפעמים האיסורים באים לדעתו. מה הכוונה האיסורים שבאים לדעתו של האדם? האדם יודע לזהות ולזכור את האבון שעשה, וכשבא עליו הפורענות, הוא מכיר את הפורענות ונזכר שזה בגלל אותו חטא. בגלל החטא הזה הגיע עליו הפורענות. כיוון שהוא מצדיק עליו את הדין, אז הוא חוזר בתשובה. וכשהוא חוזר בתשובה, החטא מתחפר לו. אבל יש איסורים שמגיעים לאדם שלא לדעתו. כלומר, הוא לא זוכר את החטאים שהוא עשה, והוא חושב שהאיסורים שבאים עליו, הם באים עליו שלא כדין. וכיוון שהוא אומר כך, הוא לא שב בתשובה. הוא רחמנא ליצלן יכול להיפטר מן העולם, מבלי שהוא עשה תשובה. המדרש שמואל אומר, נפרעים מן האדם לדעתו ושלא לדעתו. אם כך זה לגבי עבירות, על אחת כמה וכמה שכך, ולגבי מצוות, אם לגבי עבירות נפרעים מן האדם, בין אם הוא יודע איזו עבירה הוא עשה, ובין אם הוא לא מזהה את העבירה. הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות, ואם כך זה לגבי מידת פורענות שנפרעים מן האדם, על אחת כמה וכמה לגבי מצוות ומעשים טובים שעשה האדם, בין אם עשה אותם מדעתו שיקבל שכר, ובין אם עשה אותם שלא מדעתו. אם לדוגמה נפל האדם מכיסו פרוטה ומצא את זה אני, והאני ישתמש בזה, זה יקרה מצווה, למרות שלא התכוון בעל המטבע. עוד אומר המדרש שמואל, אם לדוגמה, הוא היה ליד מספר ידידים, והוא התבייש לא לתת צדקה. הוא מעצמו לא היה רוצה, אבל הוא התבייש לא לתת, ולכן הוא החליט שהוא נותן. לא בגלל שהוא רוצה, בגלל שהוא מתבייש. זה נקרא שנפרעים מן האדם, ייתנו לו פרעון על העשייה שלו, אפילו שלא מדעתו, אפילו שהוא לא רצה לעשות את זה, בכל זאת יקבל. ודאי לא כמו מי שעשה את המצווה בלב שלם, אבל הוא יקבל. המדרש מספר על רבי אלעזר בן עזריה, שאומר על הפסוק בספר ויקרא, כי תקצור קצירה, שאדם יקצור את הקציר שלו בשדה, ושכח את העומר בשדה, שאדם לא ישוב לקחת, אלא לגר ליתום ולאלמנה, יהיה. כל זה למה? למען יהיה ברכך, השם אלוקיך. שהפסוק קובע ברכה למי שבא לידו מצווה, מבלי שהוא יודע והיה ער למצווה הזו. הרי כל המצווה הזו תלויה בכך שאם והיה והוא שכח עומר בשדה, לא ישוב לקחת, אלא ישיר לגר ליתום ולאלמנה. אם כן למדנו שגם כשאדם לא מתכוון למצווה, הוא מקבל ברכה על אחת כמה וכמה כאשר הוא כן מתכוון למצווה. וזו הכוונה היא שנפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. פורעים לאדם את השכר שמגיע לו מדעתו כאשר הוא עושה מצווה מתוך דעה צלולה, וגם שלא מדעתו כשהוא לא מתכוון לכך, ובטעות יצאה ממנו התנהלות שגרמה למצווה, למעשה חיובי. ונסיים שוב בדברי המשנה, נפרעי מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, שהכוונה היא שיש כאן מערכת של מידה כנגד מידה. רעיון נהדר שמופיע בספר אוזניים לתורה. בפרשת בחוקותיי אומר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם ואכלו אויביכם. הקדוש ברוך הוא יקה אותנו בבהלה. אומר בעל האוזניים לתורה, אם נתבונן על מערכת החיים שלנו כיום, נראה שבני אדם הם כל הזמן מבוהלים, הם ממהרים, הם רוצים להעביר מידע, הם רוצים לקלוט מידע, הם נבהלים למידע החדש, הם משתעממים מהמידע הישן. לפני יום היה מידע מזעזע, מחריד או מעורר המון שמחה. לא משנה מה היה המידע, היום הוא כבר ישן, כי הוא לא חדש, הוא לא החדשות. בני אדם מבוהלים לעוד ועוד, עוד מידע, עוד משהו חדש. וכך גם כן ברמת שגרת החיים, בהלה, להשיג עוד, לקבל עוד, לפחד, לאבד מה שיש. אורח החיים הוא מאוד מתקדם, האדם עושה כל כך הרבה דברים יפים, אבל מצד שני, הבעילות, המהירות והבזיזות שבה הדברים נעשים לא פעם פוגעים באדם. החברה מתקדמת, כל פעם מגיעים לעוד הישגים ולעוד תוצאות, לעוד התקדמויות אלה ואחרות בכמעט כל תחום. אם כן, החברה מתקדמת, אבל הפרט, האדם הפרטי הוא נאבד, מכיוון שהוא בלחצים, הוא חייב לעמוד בהספקים, הוא חייב לעמוד במטלות, מטרות, והוא תמיד בתחרות. אם נראה לאדם שיש בזה מימד של ברכה, יש כאן טעות. יש בזה אולי גם ברכה, אבל גם כללה, יש כאן בהלה, יש כאן מצד אחד התקדמות, יש כאן מצד אחד מתנה מהקדוש ברוך הוא, מה שמאפשר לאדם לעשות הרבה יותר דברים, להספיק יותר בזמן קצר יותר. זה הצד החיובי, אבל הצד השלילי זוהי הבהלה של האדם. והתורה אומרת, והפקדתי עליכם בהלה. שורש הבהלה שמקיפה את החיים שלנו, היא לא רק התפתחות השכל, התפתחות הצרכים של בני האדם, או נתינת מענה לצרכים של בני האדם, על ידי התפתחות השכל, מה שמייצר את התקדמות המדע. אלא יש כאן משהו שהוא יסודי יותר. יש כאן משהו שהוא גם מהווה מימד של עונש. מצד אחד, ההתקדמות היא משפרת את איכות החיים. אבל מצד שני, אופי ההתקדמות מייצר בעלה. מצד אחד, התקדמות המדע היא משפרת את איכות החיים. זה יכול להיות דבר נהדר. הבעיה היא לא התקדמות המדע, אלא האופי שהתקדמות המדע מייצרת. לו יצויר הייתה כאן רק התקדמות המדע, לאנשים יהיו מכוניות, לאנשים יהיו טלפונים, לאנשים יהיו יותר יכולות בהיבט הטכני, הפיזי, הכימי, בהיבט של רפואה, בכל תחום בעולם. אם והיה וכל תחום הוא רק היה משופר מההיבט המדעי שלו, זה יכול להיות דבר נהדר. הבעיה היא שיש בזה מימד של ברכה, התקדמות המדע, אבל יש בזה מימד של כללה. מהי הכללה? הכללה זה האופי שהדברים נעשים בבהלה, בלחץ, בתחרות, בקנאה, שנאה ותחרות שמוציאה את האדם מן העולם. וכך האדם הפרטי אולי משפר את אורחות החיים שלו, אבל מצד שני סובל מכל כך הרבה לחצים סביבו. של הספקים, של תחרות, של קנאה, של התמודדות עם משברים אלה ואחרים. אז יש יתרון להתקדמות המדע, אבל יש חיסרון. ההתקדמות לבד היא יכולה להיות כלי לברכה, כאשר משתמשים בזה ברוגע, בשלווה, ללא הבהלה. אומר בעל האוזניים לתורה, יש כאן שני ממדים של התקדמות האדם. מצד אחד התקדמות, זה דבר טוב, אבל מצד שני, כאשר זה נעשה בבהלה, וזוהי מידה כנגד מידה, ולמה? מכיוון שהאדם בעבודת השם שלו, הוא מנסה לקפוץ דרגות, הוא בבהלה, הוא מנסה ללכת לבית הכנסת, כבר היום להרגיש התעלות בלתי רגילה, בתפילה, בלימוד התורה, בקיום המצוות, הוא לא עולה דרגה אחרי דרגה, שלב אחרי שלב, יש לו בהלה בעבודת השם, וזה דבר שלילי, הוא לא הולך דרגה אחרי דרגה, ולכן מידה כנגד מידה, ישנה בהלה, בעולם שמצד אחד העולם מתפתח ומספק יותר ויותר מענה לצרכים של בני האדם, ומצד שני זה נעשה בסגנון של בהלה, תחרות, משברים גדולים, מה שמצד אחד מעניק יתרון מענה לצרכים של בני האדם, ומצד שני איך שזה ניתן בצורת בהלה, זה החיסרון. החיסרון שורשו בבהלה של האדם בעבודת השם, ואי העלייה בקצב הדרגתי. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.